בקיצור נמרץ, כשל נשימתי חד בגיל צעיר עשוי להשפיע על התוצאות הנוירו-קוגניטיביות בטווח הארוך. מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת ג'אמה עולה כי בקרב חולים ששרדו אשפוז ביחידת טיפול נמרץ בשל כשל נשימתי חד ושוחררו ללא פגיעה קוגניטיבית חמורה בילדות מוקדמת, מדדי האינטליגנציה היו נמוכים יותר משמעותית בהשוואה לאחאים דומים. ברקע למחקר החוקרים מסבירים שכ-23,700 ילדים בארצות הברית נדרשים להנשמה מלאכותית בשל כשל נשימתי חד בכל שנה, כאשר ההשפעות על התפקוד הנוירו-קוגניטיבי בטווח הארוך אינן ידועות. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הנושא, ולצורך כך השלימו החוקרים מחקר עוקבה פרוספקטיבי עם אחאים תואמים, אשר כלל חולים מ-31 יחידות טיפול נמרץ בילדים בארצות הברית ובדיקות נוירופסיכולוגיות נלוות. מדגם המחקר כלל חולים עד גיל 8 שנים עם מדד Pediatric Cerebral Performance Category של 1, תקין, לפני האשפוז, ושל עד 3 נקודות, ליקוי נוירוקוגניטיבי מתון או פחות חמור, בעת השחרור מיחידת טיפול נמרץ. החיים ביולוגיים היו בני 4-16 שנים בעת הבדיקה, עם מדד Pediatric Cerebral Performance Category של 1, ובלא היסטוריה של הנשמה מלאכותית או הרדמה כללית. המחקר כלל 121 זוגות אחאים שעברו בדיקות נוירו-קוגניטיביות.
התוצאה העיקרי היה רמת IQ. תוצאים משניים כללו מדדי קשב, מהירות עיבוד, למידה וזיכרון, כישורי ראייה מרחבית, כישורים מוטוריים, כישורי שפה וכישורים ניהוליים. מדדי IQ הממוצעים היו נמוכים יותר בקרב חולים לאחר הנשמה מלאכותית בהשוואה לאחאים תואמים, 101.5 לעומת 104.3, הבדל ממוצע של 2.8. מבין התוצאים המשניים, בקבוצת החולים תועדו מדדים נמוכים יותר משמעותית בהשוואה לאחאים תואמים במדדי זיכרון לא מילולי, הבדל ממוצע של 0.9, כישורי ראייה מרחבית, הבדל ממוצע של 0.9, ובקרה מוטורית עדינה, הבדל ממוצע של 3.1, ומדדים גבוהים יותר משמעותית בהערכת מהירות עיבוד, הבדל ממוצע של 4.4. לא תועדו הבדלים משמעותיים ביתר התוצאים המשניים, כולל קשב, זיכרון מילולי, שפה ותפקוד ניהולי. החוקרים מסכמים וכותבים כי בקרב ילדים, אשפוז ביחידת טיפול נמרץ בשל כשל נשימתי ושחרור ללא פגיעה קוגניטיבית חמורה, לובה במדדי IQ נמוכים משמעותית בהשוואה לאחאים תואמים. עם זאת, היקף ההבדל היה קטן והחשיבות הקלינית אינה ברורה.
יותר ממחצית מן הנשים לאחר מנופאוזה סובלות מנשירת שיער. במאמר שפורסם בכתב העת מנופאוז מדווחים חוקרים כי ביותר ממחצית מן הנשים לאחר מנופאוזה תועדה נשירת שיער בדפוס נשי, כאשר בחלק קטן מן המקרים קיימת נשירת שיער נרחבת. במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע את שיעורי הימצאות נשירת שיער בדפוס נשי, מאפייני השערות וגורמים הקשורים עם נשירת שיער בנשים בריאות לאחר מנופאוזה. מדגם המחקר כלל 200 נשים לאחר מנופאוזה, בנות 50-65, אשר עברו הערכה לנשירת שיער בדפוס נשי על פי סיווג לודוויגס קלסיפיקיישן, באמצעות תמונות בשישה מבטים ובדיקה מיקרוסקופית של השיער להערכת צפיפות שיער וקוטר. שלושה רופאי אור בחנו את כל התמונות לאישור נשירת שיער בדפוס נשי. בסופו של דבר השלימו החוקרים הערכה של 178 נשים לאחר מנופאוזה, גיל ממוצע של 58.8 שנים, מרווח בזמן מתחילת מנופאוזה 9.2 שנים. שיעורי הימצאות נשירת שיער בדפוס נשי עמדו על 52.2%. חומרת נשירת שיער לפי סיווג לודוויגס קלסיפיקיישן עמדה על 73.2% באלו עם סיווג בדרגה 1, 22.6% באלו עם דרגה 2 ו-4.3% בנשים עם סיווג נשירת שיער בדרגה 3.
מניתוח סטטיסטי עלה כי גיל האישה, מרווח זמן ממנופאוזה ומדד מסת גוף נקשרו כולם באופן מובהק סטטיסטית לנשירת שיער בדפוס נשי. לאחר תקנון לגיל וסיפור משפחתי של נשירת שיער בדפוס נשי, רק מדד מסת גוף של 25 קילוגרם למטר רבוע ומעלה נקשר בקשר מובהק סטטיסטית עם נשירת שיער בדפוס נשי. יחס סיכויים מתוקן של 2.65. החוקרים מסכמים וכותבים כי נשירת שיער בדפוס נשי מופיעה בשכיחות גבוהה בנשים לאחר מנופאוזה, עדות לחשיבות הגברת המודעות לנשירת שיער במרפאות טיפול במנופאוזה. הבחנה מוקדמת וטיפול הולם בנשירת שיער עשויים לשפר את איכות החיים של נשים לאחר מנופאוזה.
המשמעות של ריבוי תרופות בבסיס הקשר בין שבריריות ותמותה בגיל מבוגר. במאמר שפורסם בכתב העת Preventive Medicine Reports, חוקרים מדווחים על ממצאי מחקר שבחן את הקשר בין שבריריות ותמותה בקשישים, כאשר מן הנתונים עולה כי בין הגורמים הרבים התורמים לסיכון המוגבר לתמותה על רקע שבריריות בגברים ונשים בגיל מבוגר, ריבוי תרופות, פוליפרמסי, מהווה מרכיב חשוב ובר מניעה. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי שבריריות מלווה בסיכון מוגבר לתמותה, אך אין נתונים רבים אודות המנגנונים בבסיס הקשר בין שבריריות ותמותה. במחקר הנוכחי הם בחנו מגוון רחב של מתווכים אפשריים של הקשר בין שבריריות ותמותה. החוקרים התבססו על נתוני מחקר LASA, Longitudinal Aging Study Amsterdam, וכללו 1,477 קשישים בני 65 ומעלה, אשר לקחו חלק במחקר בשנים 2008-2009, ובחנו את שיעורי התמותה עד שנת 2015. במסגרת המחקר נבחנו מגוון אורחות חיים, גורמים סוציאליים, פסיכולוגיים, קוגניטיביים וגופניים, כמתווכים אפשריים.
מהנתונים עולה כי שבריריות לוותה בסיכון מוגבר לתמותה בתוך 6 שנים, הן בקרב גברים מבוגרים, יחס סיכויים של 2.79, והן בקרב נשים מבוגרות, יחס סיכויים של 2.31, בהשוואה לאלה שלא היו שבריריים. בגברים, ריבוי תרופות זוהה כגורם מתווך מובהק סטטיסטית בבסיס הקשר הנעל, יחס סיכויים של 1.21. בנשים, ריבוי תרופות, הערכה עצמית של המצב הבריאותי ומחלות רקע רבות, זוהו כמתווכים מובהקים סטטיסטית במודלים שכללו מתווך יחיד. אך רק ההשפעה העקיפה של ריבוי תרופות נותרה מובהקת סטטיסטית במודל שלקח בחשבון מגוון מתווכים אפשריים, יחס סיכויים של 1.16. לממצאי המחקר יש השלכות קליניות חשובות, מאחר שמהנתונים עולה כי התערבויות המתמקדות בריבוי תרופות בקשישים שבריריים עשויות להפחית את הסיכון לתמותה.
זעזוע מוח עלול להביא לעלייה בסיכון להפרעות פסיכיאטריות בצעירים. במאמר שפורסם בכתב העת JAMA Network Open, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי זעזוע מוח מלווה בסיכון מוגבר להפרעות פסיכיאטריות, אשפוזים פסיכיאטריים ופגיעה עצמית בקרב צעירים בני 5-18 שנים. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי זעזוע מוח עלול להחמיר בעיות נפשיות קודמות, אך אין עדויות רבות באשר לקשר בין זעזוע מוח ובין הופעה של הפרעות פסיכיאטריות חדשות או בעיות נפשיות ארוכות טווח. כעת הם ביקשו לבחון את הנושא במדגם רטרוספקטיבי שכלל ילדים וצעירים בני 5-18 שנים לאחר זעזוע מוח או חבלה אורתופדית בין תחילת אפריל בשנת 2010 ועד סוף חודש מרס בשנת 2020. החולים שנכללו במחקר לא פנו להערכה פסיכיאטרית בשנה שקדמה לאירוע ולא סבלו מזעזוע מוח או מחבלת ראש 5 שנים טרם האירוע. התוצר העיקרי היה בעיות פסיכיאטריות, דוגמת מחלה או הפרעה פסיכיאטרית, כפי שנקבע על סמך ביקורים בחדרי מיון, אשפוזים או במרפאות ראשוניות. תוצאים משניים כללו אשפוזים פסיכיאטריים, ביקורים רפואיים בשל פגיעה עצמית ותמותה עקב מעשה אובדני.
מדגם המחקר כלל 152,321 ילדים וצעירים לאחר זעזוע מוח, גיל חציוני של 13 שנים, 56.7% בנים, ו-296,482 ילדים וצעירים לאחר חבלה אורתופדית, גיל חציוני של 13 שנים, 57.9% בנים, תואמים בגילומים. שיעורי הערות בעיות פסיכיאטריות עמדו על 11,141 מקרים ל-100,000 שנות אדם בקרב אלה לאחר זעזוע מוח, ועל 7,960 מקרים ל-100,000 שנות אדם בקרב הביקורות. הסיכון להתפתחות בעיות פסיכיאטריות היה גבוה יותר בקרב צעירים לאחר זעזוע מוח, יחס סיכון מתוקן של 1.39, כמו גם הסיכון לפגיעה עצמית, יחס סיכון מתוקן של 1.49, ואשפוזים פסיכיאטריים, יחס סיכון מתוקן של 1.47. לא תועד הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות בשיעורי התמותה עקב מעשה אובדני. החוקרים מסכמים וכותבים כי בילדים וצעירים בני 5-18 שנים, זעזוע מוח מלווה בסיכון מוגבר להפרעות פסיכיאטריות, אשפוזים פסיכיאטריים ופגיעה עצמית בהשוואה לילדים וצעירים לאחר חבלה אורתופדית.
סיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם בחולים עם הפרעות פסיכיאטריות. במאמר שפורסם בכתב העת Journal of the American Heart Association, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי הבחנה של הפרעה פסיכיאטרית חמורה, דוגמת הפרעה דו-קוטבית וסכיזופרניה, מלווה בעלייה משמעותית בסיכון למחלות לב וכלי דם, בעיקר בקרב צעירים. במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הסיכון למחלות לב וכלי דם לאחר 10 שנים ולאחר 30 שנים בחולים עם ובלי הפרעה פסיכיאטרית חמורה, כולל הפרעה דו-קוטבית, סכיזופרניה והפרעה סכיזו-אפקטיבית. מדגם המחקר כלל את כל החולים בני 18-75 אשר פנו להערכת רופא מטפל בין ינואר 2016 לספטמבר 2018. החוקרים סיווגו את החולים לקבוצה של חולים עם הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית או בלי הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית. הסיכון למחלות לב וכלי דם בתוך 10 שנים נקבע על פי מדדי מחלה קרדיו-וסקולרית תרשתית בחולים בני 40-75 ללא מחלה קרדיו-וסקולרית קודמת. הסיכון למחלות לב וכלי דם לאחר 30 שנה נקבע על בסיס מדד Framingham Risk Score, FRS, לחולים בני 18-59 בלא מחלות לב וכלי דם.
מדגם המחקר כלל 11,333 חולים עם הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית ו-579,924 משתתפים ללא מחלה פסיכיאטרית חמורה. לאחר תקנון לגיל, מין, גזע, מוצא וסוג ביטוח, החוקרים מדווחים כי הסיכון למחלות לב וכלי דם בתוך 10 שנים היה גבוה יותר משמעותית בחולים עם הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית, ממוצע של 9.44%, בהשוואה לחולים ללא הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית, ממוצע 7.99%. בדומה, הסיכון למחלות לב וכלי דם לאחר 30 שנה היה גבוה יותר משמעותית בחולים עם הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית, 25% מהחולים בקטגוריית הסיכון הגבוהה ביותר, בהשוואה ל-11% מהחולים ללא הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית. גורמי הסיכון הפרטניים, אשר תרמו באופן המשמעותי ביותר לסיכון למחלות לב וכלי דם, באלה עם הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית, כללו מדד מסת גוף גבוהה, ועישון. מבין סוגי ההפרעות הפסיכיאטריות, בחולים עם הפרעה דו-קוטבית, תועד הסיכון הגבוה ביותר למחלות לבוכלי דם בתוך 10 שנים. בחולים עם הפרעה סכיזו-אפקטיבית, תועד הסיכון הגבוה ביותר לאחר 30 שנה. החוקרים מסכמים וכותבים כי הסיכון המוגבר למחלות לב וכלי דם על רקע הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית מופיע כבר במבוגרים צעירים. מכאן עולה החשיבות של איזון גורמי סיכון מג'וריים למחלות לב וכלי דם בחולים עם הפרעה פסיכיאטרית מג'ורית מוקדם ככל הניתן.
היעילות והבטיחות של קרבטוצין לעומת אוקסיטוצין במניעת דימום לאחר לידה. בנשים לאחר ניתוח קיסרי ולידה נרתיקית, מתן קרבטוצין נמצא עדיף על אוקסיטוצין במניעת דימום לאחר לידה לצד פרופיל בטיחות דומה. כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Journal of Obstetrics and Gynecology Research. במסגרת המחקר בחנו החוקרים את היעילות ואת הבטיחות של קרבטוצין ואוקסיטוצין במניעת דימום לאחר לידה. הם השלימו חיפוש שיטתי במאגרי אמבייס, פאבמד וקוקרן לייברי לזיהוי מחקרים שפורסמו עד פברואר 2019. הסקירה כללה 24 מחקרים עם 37,383 משתתפות. בקרב נשים לאחר ניתוח קיסרי, הטיפול בקרבטוצין היה עדיף על אוקסיטוצין בהפחתת הצורך בטיפול נוסף לחיווץ רחמי, יחס סיכויים של 0.48, דימום לאחר לידה, יחס סיכויים של 0.70, אובדן דם, ממוצע של 64.36 מיליליטר, ואירועים, יחס סיכויים של 0.59, ללא הבדל משמעותי באירועים חמורים של דימום לאחר לידה, יחס סיכויים של 0.84.
באשר לנשים לאחר לידה נרתיקית, הטיפול בקרבטוצין היה עדיף על אוקסיטוצין, בהפחתת הצורך בטיפול נוסף לחיווץ רחמי, יחס סיכויים של 0.48, דימום לאחר לידה, יחס סיכויים של 0.28, ואובדן דם, 63.52 מיליליטר, ללא הבדלים משמעותיים באירועים חמורים של דימום לאחר לידה ואירועים. באשר לפרופיל הבטיחות, בנשים לאחר ניתוח קיסרי, קרבטוצין היה עדיף על אוקסיטוצין, בהפחתת הערות כאבי ראש, יחס סיכויים של 0.72, ללא הבדלים משמעותיים בשיעורי בחילות, הקאות, כאבי בטן, הסמקה, רעד, גרד, סחרחורות וחום. בנשים לאחר לידה נרתיקית לא תועדו הבדלים בין הקבוצות בשיעורי בחילות, הקאות, כאבי ראש, כאבי בטן, הסמקה, רעד, סחרחורות, גרד וחום. החוקרים מסכמים וכותבים כי מממצאי המחקר עולה כי קרבטוצין צפויה לשמש כתכשיר חליפי להשראת קיבוץ רחמי ומניעת דימום לאחר לידה.
טיפול מוקדם במעקבי TNF מוביל להפחתת היקף פניות לקבלת שירותים רפואיים בחולי קרון. במאמר שפורסם בכתב העת Clinical Gastroenterology and Hepatology, חוקרים מקנדה מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי מתן מוקדם של טיפול במעקבי TNF, Tumor Necrosis Factor, מלווה בהפחתת היקף ניצול שירותים רפואיים בשלב מאוחר יותר בקרב חולי קרון, אך לא באלו עם קוליטיס קיבית. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי מועד התחלת טיפול ביולוגי בחולים עם מחלת קרון וקוליטיס קיבית היה נושא שנוי במחלוקת. בפרט קיים חשש כי דחיית התחלת הטיפול עשויה להוביל למחלה עמידה יותר לטיפול לצד עלייה בשיעור הסיבוכים והאשפוזים. החוקרים זיהו את כל החולים עם הבחנה חדשה של מחלת מעי דלקתית במניטובה קנדה בין השנים 2001 ל-2018, אשר החלו טיפול במעקבי TNF והיו במעקב למשך לפחות שנה אחת לאחר התחלת הטיפול. הם בחנו את שיעור האשפוזים, ניתוחים וביקורים אמבולטוריים לפני התחלת הטיפול הביולוגי ועד 5 שנים לאחר התחלת הטיפול במעקבי TNF. החוקרים השוו את שיעורי ניצול שירותים רפואיים בין חולים שטופלו במעקבי TNF בתוך 2 שנים מההבחנה ואלו שהחלו בטיפול לאחר יותר מ2 שנים מהבחנת מחלת מעי דלקתית.
מדגם המחקר כלל 742 חולים עם מחלת קרון, כאשר התחלה מוקדמת של טיפול במעקבי TNF לוותה בשיעור נמוך יותר של אשפוזים בכלל, ואשפוזים עקב מחלת מעי דלקתית בפרט, לאורך 5 שנים לאחר התחלת הטיפול. שיעור הניתוחים היה גם כן נמוך יותר בחולי קרון, שהחלו טיפול מוקדם במעקבי TNF, במידה שבניתוח הנתונים לא נכללה השנה הראשונה. עוד נכללו במחקר 318 חולים עם קוליטיס קיבית, כאשר באוכלוסייה זו לא תועדה השפעה למועד התחלת טיפול במעקבי TNF על שיעור האשפוזים וההתערבויות הניתוחיות. ממצאי המחקר תומכים ביתרונות התחלה מוקדמת של טיפול במעקבי TNF בחולי קרון, להפחתת היקף השימוש בשירותים רפואיים בשלב מאוחר יותר. עם זאת, לא תועדה תועלת דומה בחולים עם קוליטיס קיבית.
נתוני עולם אמיתי תומכים ביעילות אוזמפיק בחולים עם סוכרת מסוג 2. במאמר שפורסם בכתב העת דיאביטיס תרפי, חוקרים מאיטליה מדווחים על תוצאות מחקר חדש התומכות בבטיחות וביעילות הטיפול בסמגלוטיד או זמפיק בתנאי עולם אמיתי, בלי תלות במשך סוכרת וחומרת ההפרעה במשק הסוכר. בחולים שלא קיבלו קודם לכן טיפול באגוניסטים לקולטן ל-GLP-1, גלוקגון-לייק פפטייד, תועדה ירידה גדולה יותר בהמוגלובין מסוחרר ובשיעורי השמנה, בהשוואה לאלו שקיבלו טיפול קודם בתרופות ממשפחה זו, אם כי גם בקבוצה האחרונה תועד שיפור במדדים אלו. החוקרים השלימו מחקר רב מרכזי, תצפיתי, רטרוספקטיבי, שכלל את כל החולים שטופלו באוזמפיק. שינויים בתוצאים הקליניים מתחילת המחקר ועד לאחר 6 חודשים ו-12 חודשים נבחנו בחולים שלא טופלו בעבר בתרופות ממשפחת האגוניסטים לקולטן GLP-1 או באלו שחלפו מתכשיר אחד ממשפחה זו לטובת אוזמפיק. מדגם המחקר כלל 216 חולים, גיל ממוצע של 64 שנים, 65.7% גברים, 135 61.5% לא קיבלו טיפול קודם באגוניסטים לקולטן GLP-1, ו-81, 38.5%, החליפו מטיפול בתרופה אחרת ממשפחת אגוניסטים לקולטן GLP-1. בקרב חולים שלא קיבלו בעבר טיפול בתרופות ממשפחה זו, 6 חודשי טיפול באוזמפיק לובו בירידה משמעותית של 1.31% בריכוז המוגלובין מסוחרר. כל מדדי ההשמנה השתפרו בקבוצה זו, עם ירידה ממוצעת של 3.92 קילוגרם במשקל הגוף, ירידה של 1.43 קילוגרם למטר רבוע במדד מסת גוף, וירידה של 5.03 סנטימטרים בהיקף מותניים.
בקרב חולים שעברו מתרופה אחת ממשפחת אגוניסטים לקולטן ל-GLP-1 לאוזמפיק. תועד שיפור מובהק סטטיסטית של 0.78 בריכוז המוגלובין מסוכרר, ירידה של 2 קילוגרם ו-640 גרם במשקל הגוף, וירידה של 3 סנטימטר ו-3 מילימטר בהיקף המותניים לאחר 6 חודשים. בשתי הקבוצות, השיפור עם הטיפול באוזמפיק נותר לאחר 12 חודשים, כאשר המינון הממוצע של אוזמפיק עמד על 0.86 מיליגרם באלה שלא קיבלו בעבר טיפול בתרופות ממשפחה זו, ועל 0.96 מיליגרם באלה שהחליפו מתכשיר אחד ממשפחת אגוניסטים לקולטן ל-GLP-1 לאוזמפיק. עוד מדווחים החוקרים על ירידה בלחץ הדם ובפרופיל השומנים הממוצע לאחר 12 חודשי טיפול באוזמפיק בשתי הקבוצות. לא תועדו אירועי היפוגליקמיה חמורה. בסיכומו של דבר, 6.5% מהחולים הפסיקו את הטיפול באוזמפיק, מהם 2.8% בשל תופעות לוואי במערכת העיכול. נתוני עולם אמיתי אלה תומכים ביעילות ובסבילות של אוזמפיק, ללא תלות במשך הסוכרת ובחומרתה. יתרה מזאת, אמנם השיפור באיזון הגליקמי ובשיעורי השמנת יתר היה גדול יותר בחולים שלא קיבלו טיפול קודם באגוניסטים לקולטן ל-GLP-1, אך גם באלה שטופלו בתרופות אלה בעבר, תועד שיפור במדדים הרלוונטיים.